ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. פיגוע ירי בכניסה למעלה אדומים. המחבל שביצע את הפיגוע בשואפת שבו נהרגה סמלת נועה לזר שמקום דמה, הגיע ערב לכניסה לעיר ופתח בירי לעבר המאבטחים בשער. הוא נורא וחוסל. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי מן הירי נפגע באורח קל ביודו מאבטח בן 24 שהיה בשער. בזירת הפיגוע נמצא רימון. מפקד מחוז שי במשטרה, ניצב עוזי לוי, שהגיע לזירת הפיגוע, סיפר כי התנהל קרב יריות של ממש במחסום, במהלכם ירה המחבל שלושה כדורים לעבר המאבטחים. מסע הבחירות. חבר הכנסת יעקב אשר מיהדות התורה מפציר בציבור החרדי להצביע רק לנציגיו לכנסת, ותוקף את יושב ראש עוצמה יהודית חבר הכנסת איתמר בן גביר. הוא לא ידאג לנו, הוא יודע לעשות רעש. את הדברים הוא אמר במשדר מיוחד לקראת הבחירות, המרוץ לבחירות, עם איתי גדסי ואבי רבינה. במשדר דיבר גם חבר הכנסת אוריאל בוסו משס, שהבהיר כי המפלגה תיכנס לממשלה רק בראשות נתניהו, אך לא דחה את האפשרות לישיבה בממשלה, גם עם יושב ראש המחנה הממלכתי, בני גנץ. שר הביטחון בני גנץ שב ומחזק את ההסכם הימי עם לבנון, ואומר כי בהסכם יש פוטנציאל להקטנת ההשפעה האיראנית על לבנון. בכנס של המועצה לביטחון לאומי הוסיף גנץ כי הסכם הגז עתיד ליצור מאזן הרתעה שיופעל לטובת שני הצדדים. הערב השיבה המדינה לבגץ בנושא ואמרה כי על אף הקשיים ישנה דחיפות וחיוניות לחתום עכשיו על ההסכם עם לבנון. פעוט כבן שנה במצב אנוש לאחר שנמשה הערב מדלי מים בביתו בתל אביב כשהוא מחוסר הכרה. צוותי הצלה פינו אותו לבית החולים איכילוב תוך ביצוע פעולות החייאה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספיריט שבת בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת למהדרין ללא פשרות, הכי איכותי, הכי מעודר, עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
מחר עד שעות הצהריים ירד גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ולאורך החוף. משעות הערב ירדו גשמים מקומיים מלווים בסופות רבים יחידות בדרום ובמזרח. ביום שישי דומה, בשבת קודש יחלשו הגשמים.
תחזית מזג האוויר בחסות
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספיריט שבת בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת למהדרין ללא פשרות, הכי איכותי, הכי מעודר, עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
עד כאן חדשות כל חי.
קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים. בעצם אולי נכון יותר לקרוא לכם מאזינים חדשים. למה? מפני שכולנו זכינו לעבור את המכבסה הגדולה של יום הכיפורים. משם נכנסנו לשבעה ימים בציל הדמהמנותה, בצילו של הקדוש ברוך הוא, בחיקו הכי קרוב של בורא עולם. ומשם יצאנו לשמחה הגדולה של שמיני עצרת. נו, אז תגידו לי אתם, האם אנחנו לא אנשים חדשים לגמרי? אז ערב טוב, מאזינים חדשים. אני שמח להיכנס יחד איתכם לזמן חורף. מזג האוויר בחוץ כבר די מתחיל להוטט לנו שהזמנים משתנים. אלו שעדיין לא פרקו את הסוכות כבר בודקים כמה פעמים ביום אם לא התחיל איזשהו טפטוף קל. ואנו כבר מזכירים גבורות גשמים בתפילותינו. אז בפתח דברינו נאחל לכם חורף בריא, שיהיה לנו גם כאן חורף מוצלח ומעניין כאן בתוכנית קירות שקופים. ובראשית דברנו נודה לצוות הנפלא שאיתנו, נתי לוי הוא הטכנאי הנאמן, שלמה פולק עומד החן לקבל את שיחותיכם ב-03-500-9393. נודה בראשית זמן החורף הזה גם לידידינו היקרים העומדים בראשה של המערכת הנפלאה, אבי רוזן, מנכ״ל רדיו קול חי, ובצלאל כהן, מנהל התוכניות, ששניהם עמלים כל השנה כולה ליצור כאן תוכן מרתק, מקצועי ואיכותי מאוד. חפץ השם בידם יצלח, ותהי משכורתם שלמה מאת השם יתברך. אז הנה, עברנו את החגים, ואיכשהו נוחתים נפשית ופיזית אל קרקע המציאות. אל חיי היום יום, זהו, הבנים כבר חזרו לתלמודי התורה, הבנות לבתי הספר, והבחורים שלנו, איך לומר, נכנסו לעיצומו של בין הזמנים לא כל כך ברור. לא כל כך ברור מה טיבו. מצד אחד, נגמרו החגיגות. מצד שני, זמן חורף יחל רק בסוף השבוע הבא. ובינתיים, נו, סוג של שעימום קל עד בינוני. ועם כל הכבוד לתקופה הקדושה שעברנו, פעמים שהחזרה לשגרה לא מתבצעת בנחיתה קלה, אלא מתאפיינת בהתרסקות רועמת אל תוך שגרה מעצבנת, והפניות שכבר הצטברו על שולחני מאז אמצע חול המועד ועד עתה משקפות הרבה מאוד עניינים. אבל המאפיין המרכזי שעובר כחוט השני בכל אותן פניות, אם הייתי מגדיר אותו במילה אחת, אכזבה. אכזבת הורים מילדיהם. היו תלונות על בחורים שמסתובבים עד שעה מאוחרת בלילה. היו תלונות על פגיעי הטכנולוגיה. הגיעו אלינו תלונות על פרטי לבוש לא ראויים שפתאום הבנות התחילו ללבוש. אבל מה ששמעתי מנימת קולם של כל אותם הורים היה בעיקר סוג של אכזבה. אכזבה מהילד. אני הייתי רוצה להקדיש להורים האלו את הפתיח הבא. חז"ל מספרים ש10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. הרבה ניסיונות, לך לך מארצך, אור כשדים, נזרק לכבשן האש. אבל הניסיון העשירי היה הקשה מכולם. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, והעלהו לי לעולה. כך נע. דרשו חכמים במדרש, אין נע, אלא לשון בקשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, בבקשה, אנא, עמוד לי בניסיון זה. אל תיפול, אל תאכזב אותי. שלא יאמרו כל העולם שבראשונות אין בהם ממש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, בבקשה ממך, עמוד לי בניסיון הזה, העשירי במספר, כדי שלא יאמרו אין ממש בראשונות. ונשאלת השאלה, רגע, ונניח שלא היה עומד חלילה בניסיון הזה העשירי. האם באמת אין ממש בראשונות? מה עם זה שהוא גלה מארצו, ממולדתו, מבית אביו? לא הייתה זו גבורה? מה עם זה שהוא נזרק לכבשן האש, לאור כסדים? לא הייתה זו גבורה? 9 ניסיונות, עמד בכולם, אז בעשירי הוא לא עמד. למה אומר לו הקדוש ברוך הוא, שלא יאמרו, אין ממש בראשונות? אז בואו תשמעו מה אומרים חכמי המוסר. הדבר דומה ללוח עץ שקבוע בתוך חומה. יש אדם שסבור שזו דלת. מנסה לפתוח פעם אחת, זה לא נפתח. מנסה פעמיים, 3, 4, 5. הוא כבר כמעט משתכנע שלוח העץ הזה הוא חלק מהחומה. אבל אם פתאום בפעם העשירית ייפתח הלוח, יתברר למפרע שהיה הוא דלת. ובשיר השירים נאמר, אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף, ואם דלת היא, נצור עליה לוח ארז. הקדוש ברוך הוא בחן את אברהם אבינו. אברהם, אתה דלת או חומה? דלת אין לה יציבות משל עצמה. מגיע אדם, קצת מנענע אותה ימין השמאלה והיא מסתובבת על צירה. היא לא קבועה. אי אפשר לבנות עליה טירת כסף. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אני רוצה לבנות עליך עם שלם. את העם שלי, את בני בכורי ישראל. אני צריך לבחון אותך מכל הכיוונים. אם בפעם העשירית אתה תיפול לי, יאמרו אין ממש בראשונות. אז מה אם הוא עמד 9 פעמים? אבל מסתבר למפרע שאברהם היה רק דלת. הוא לא החזיק מעמד. כך נע את בנך יחידך. אין נע אלא לשון בקשה. בבקשה עמוד לי בניסיון זה. אמר אברהם, אני חומה. אני חומה. ריבונו של עולם, אני חזק, אני איתן, אני איתך. איתן האזרחי, אברהם אבינו. והוא עמד בניסיון, אמר הקדוש ברוך הוא, עליך אני יכול לבנות, עליך אפשר להקים עם שלם. רבי רוחם ממיר אמר, חידש סוג של הנהגה שהבורא עובד איתנו. וזה מאוד מאוד קשור לחינוך הילדים, ובפרט לתקופה הזו של בין הזמנים, ובפרט לכל הורה שרואה את עצמו קצת מאוכזב מהאישי ובוחור שלו. כשהקדוש ברוך הוא התגלה למשה רבנו בסנה, הוא אמר לו, ואם ישאלו אותי, מי שלח אותך? מה אומר להם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה. תאמר להם, אהיה שלך אני עליכם. זה השם. שאין שמי נקרא אלא לפי הנהגתי באותה שעה. לדוגמה, כשהקדוש ברוך הוא נקרא אלוקים, זה בשעת הנהגה של דין, של גבורה. הנה פרשת בראשית, ויאמר אלוקים יהי אור, ויעש אלוקים את הרקיע. הכל הכל בשם אלוקים, כי זה גבורה אדירה לברוא עולם. וכשאני מתגלה עליהם במידה של חיל, של מלחמה, אז אני נקרא צבקות, מלשון צבא, מלשון חוזק. שמי מתחלף כפי הנהגתי. אבל אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, דע לך, אני כבר התוודעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, אבל ושמי השם לא נודעתי להם. השם של השם פירושו של דבר מידת אמת. המידה שבה אני מאמת את ההבטחות שלי. אמר הקדוש ברוך הוא, תראה, אברהם, יצחק ויעקב עבדו אותי בחושך כבד מאוד. אברהם אבינו, מה לא הבטחתי לו? הבטחתי לו את הארץ, הבטחתי לו שאתן אותה לזרעו אחריו, הבטחתי לו הבטחות גדולות ונצורות, ברית בין הבתרים, מה לא אמרתי לו? אבל תכלס, איך נראו החיים שלו? איך נראו החיים של אברהם אבינו? רק חושך וערפל. הוא נולד בבית של תרח, הוא צריך להילחם בעבודה זרה, הוא מתנסה בעשרה ניסיונות, מושלח לכבשן האש. הוא סובל את צער המילה, הוא צריך לשלוח את הבן שלו, את ישמעאל, מהבית, כי שרה אומרת לו. הוא כל הזמן בחושך, הוא לא רואה את האור. כשהוא צריך לבקש שידוך לבן שלו, הוא צריך להשביע את העבד שלו שילך ויחפש. הקדוש ברוך הוא לא שולח לו את האישה המבוקשת ממש עד הבית. הוא חוזר מהעקדה, שרה נפטרת לו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתן לך את כל הארץ, הוא צריך להתחנן לאחוזת קבר לפני עפרון ולשלם 400 שקל כסף. אבל, ובכל זאת אומר הקדוש ברוך הוא, לא יראו אחריי. יצחק, יעקב, איזה הבטחות, בחלום של יעקב. ומה יעקב מקבל? בריחה מעשיו, מקבל את הצרות שהיה לו עם לבן, 7 שנים הוא עובד, הוא מחליף לו את האישה, עוד 7 שנים, עד שהוא זוכה, מקבל, צריך לברוח איתם, כשבויות חרב, כמו שלבן קורא להם. אחר כך יוסף נעלם לו 22 שנה. כל החיים שלו חושך. המון המון הבטחות. אבל תכלס בחיים, חושך, איסורים, קושי. עד שאחרי שנים ארוכות מגיע הקדוש ברוך הוא למשה ואומר לו, ושמי השם לא נודעתי להם, להם נתתי רק את ההבטחות. אבל את השם שאני מאמת, שאני פורע את כל הצ'קים שלי עד השקל האחרון, שאני מקיים את כל ההבטחות, את זה לא נודעתי להם. את זה עכשיו אני מודיע לך. עכשיו הגיע זמן הפיראון. עכשיו הגיע זמן ההבטחה להתקיים. אומר רבי רוחם מאיר, דע לך, ההנהגה עם כל יהודי מחולקת לשני שלבים. השלב הראשון הוא שהקדוש ברוך הוא מבטיח ואינו מקיים. זה רק שלב ראשון. כדי להעמיד את האדם בניסיון, כדי להוציא ממנו את שמן הזית הטהור שבו. רק אחרי תקופה שהאדם עומד בניסיון, רק ורק אז, מגיעה ההנהגה השנייה, ושמי השם, אז מגיע זמן הפיראון. ישנו שלב של המתנה. נניח כדוגמה, כתוב בגמרא, ובחנוני נא בזאת. הדבר היחיד, כמו שמבואר בגמרא, שהקדוש ברוך הוא מתיר לבחון אותו, זה במעשרות. עשר, תעשר. עשר, כדי שתתעשר. כמה אנשים מעשרים ולא מתעשרים, ונותנים חומש וכלום לא זז במשכורת. חודש ועוד חודש, ולפעמים שנה אחר שנה. ואז מתייאשים. אבל אתה הבטחת. למה אתה לא מקיים? כמה יש לנו בלב את הטרוניה הזו, אבל הבטחת, למה אתה לא מקיים? אבל אמרת שמי שעושה לפנים משורת הדין, מי שעושה חסד, גם איתו עושים חסד משמיים. למה אצלי זה לא עובד? אבל אמרת שמי שמכבד את השבת זוכה לעשירות, למה אצלי זה לא הולך? אז מה עושים? מתייאשים באמצע ואומרים, אתה לא מדויק. או אני לא זכאי, או יש מעכבים, או יש חשבונות שמיים. כל התירוצים שאנחנו יודעים לתת לעצמנו, חוץ מלהאמין באמת של התורה שאמרה, שאם זה כך, אז זה כך. כי לא מודעים לשלב השני. שלב ראשון הוא שלב המתנה. הוא יכול להיות שלב המתנה ארוך. מורת עצבים. אצל אברהם, יצחק ויעקב, זה היה שלב המתנה אדיר של כל החיים שלהם. האבות, אמר הקדוש ברוך הוא, רצו לפניי כסוסים בין ביצעי המים. הכי קשה לסוס לדהור זה בתוך ביצות. כי האבות ראו רק חושך, אבל הם דהרו ודהרו ודהרו. אמר אברהם, אני חומה. אינני מתייאש. מאז אנחנו עד היום אוכלים את הפירות של המעשים הללו. רק החודש הזה, באלף לחודש הזה, תקענו בשופר. זכות עקדתו של יצחק, אילו של יצחק ואברהם אבינו. אנחנו נהנים מפירותיה עד היום. זהו שכרו של מי שהולך יד ביד עם הקדוש ברוך הוא. דרך ארוכה, בחושך, בחושך המוחלט. ואמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ברוך אתה השם מגן אברהם, בך חותמין. דרשו חכמים, בך חותמים את הגלות. הגלות תהיה חושך, חושך ארוך, חושך לא נעים. הרבה פעמים אנחנו רואים את הבחורים שלנו במצב שמאוד מאוד מאכזב אותנו. תראה באיזה שעה הוא קם בבוקר, תראה מתי הוא חוזר לי בלילה, תראה איך הוא מתנהג, ככה נראים אחרי כיפור, ככה נראים אחרי סוכות. אכזבה, המון המון אכזבה מקוננת בליבותם של הרבה מאוד הורים. כמה אני משקיע בילד הזה, כמה אני מתאמץ וכלום לא רואים, כלום. והיה אמונתך חוסן ישועות. אמרו חז"ל, אמונה זהו סדר זרעים. סדר זרעים, במשניות, בגמרא. סדר זרעים במה הוא עוסק? מהלכות כלאיים, הלכות שביעית, כל מה שקשור לאדמה. הוא נקרא בלשון חז"ל אמונה, אתה יודע למה? אדם לוקח זרעים, חיטים, יקרות מאוד, וזורק אותם כשהן טריות, טובות, יפות, זורק אותם בתוך האדמה, מכסה אותם, ומחכה יום, ויומיים, ועשרה ימים, ולאט לאט הן נרכבות באדמה, וכלום לא יוצא. למה אתה ממשיך להשקות? למה אתה ממשיך להשקיע? יש אחד שאחרי שבועיים, שלושה, אומר לעצמו, אוי ובוי, מה עשיתי? הפסדתי את החיטים העיקרות, הוא מתחיל לחפור חזרה, אולי הוא יצליח להציל משהו. הוא רואה שחלק נרכב, חלק נרטב, חלק הלך, אולי הוא יצליח להציל משהו. אבל אמרו חז"ל, סדר אמונה, סדר זרעים, זה אמונה. שמאמין בחי העולמים, וזורע. אותו אדם שמשקיע כסף רב, זרעים יקרים באדמה, משקיע מים, שטח שהוא קנה בכסף רב, טרקטורים, פועלים, לא רואים כלום. זו אמונה, זה לעבור את שלב החושך, לעבור את השלב שבו הזרע נרכב לגמרי באדמה, עד הרגע שנראה שהכל נאבד. אבל אם אתה זורע ומאמין בחיי העולמים, פתאום צומח שדה עצום שעובר את הגובה של הראש. המרחבים נשטפים בזהוב החיטה. פי כמה וכמה וכמה לאין ארוך ממה שזרעת. כך היא הנהגת הקדוש ברוך הוא איתנו. אדם צריך לדעת שבחינוך הילדים הוא זורע. מאמין בחי העולמים וזורע. עוד חיבוק, עוד קירוב, עוד מילה טובה, עוד גילויי חיבה, עוד מילת עידוד, עוד קצת אווירה של שמחה בבית, קצת פחות ביקורת, עוד חיבוק, עוד מילה טובה, עוד התמקדות בהתאמצות אדירה בטוב שיש בילד הזה. לא רואים כלום. לא יוצא כלום, לפעמים אפילו נראה שהוא יותר נרכב. והיה אמונתך חוסן. תחזיק מעמד. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, בך חותמין. כך יהיה בסוף הגלות, זה לא כמו פעם. זה אפילו לא כמו שהיה אצל ההורים שלנו, ששלחו אותנו 8, 9, 10 שנות לימוד, וכבר הם ראו פירות, כבר הם ראו שהבחור נהיה בחור כמו שצריך. הדור שלנו שונה. איננו דומה לשום דור שהיה לפניו. אבל חז"ל גילו לנו את הנהגת שמיים של הדור האחרון. בך חותמין. אברהם צעד בחושך, כסוס לפניי בין ביצעי המים. להאמין בהם, להאמין בטוב שבהם, להשתדל לראות רק את הטוב, לקיים בהם בצדק תשפוט עמיתך, לדון לכף זכות גם אם צריך להקם את השכל, ולא לשכוח שבחור בישיבה גדולה הוא כבר די יצא תחת ההגדרה של גיל חינוך. עכשיו זה הזמן לחום, לאהבה, לקירוב, ללדון לקף זכות, לדבר איתו בגובה העיניים. לא לבקר, לא לצעוק. בחור בן 20 לא הופכים לו את המיטה ומאירים אותו. בחור בן 20 לא גוערים בו, לך תלמד מה אתה יושב בטל. לא עושים את זה. זה לא ראוי. זה לא אפקטיבי. זה לא בן אדם לחברו. זה לא רצון השם. בגיל הזה, קירוב, אהבה, התמקדות בטוב, ואז, ורק אז, זוכים לראות את הפירות.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
אבא, 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 מלך העולם.
במלאת 7 שנים להסתלקותו. כולנו מוכרים טובה לאבא הרוחני של כולם ומקימים את בית הרב יורם אברג'ל זכר צדיק וקדוש לברכה מוסדות המאיר לארץ בראשות בנו וממשיך דרכו הרב הגאון ישראל אברג'ל שליטה מזמינים אתכם למעמד ההיסטורי של הנחת אבן הפינה לבית הרב יורם והכנסת ספר תורה יום 5 בערב כ"ה בתשרי בשכונת רמות יורם בנתיבות כתיבת אותיות בשעה 17:00 ולאחר מכן סעודת מצווה כיד המלך מוכרים טובה ושותפים בתורתו של הרב. מתקשרים כעת לכוכבית 2910 כוכבית 2910 חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111 03-5726-111 הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
קופת העיר 100% צדקה טהורה שינה שווה ריקם 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש אלמנות ויתומים ועוד לפרטים נוספים כנסו לאתר כל חי
אצלנו במשפחה שמחות עושים רק בנאות ירושלים זו מסורת של שמחה אמיתית ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
כולם אומרים שעידוד הוא השער להצלחה בחינוך. עידוד, תגיד מילים טובות. אם אתה רוצה שהילד שלך יצליח, אם אתה רוצה באמת לקדם אותו לאנשהו, אתה צריך לעודד אותו. עכשיו צריך להבין, הרבה הורים נקרא לזה ניסו ולא עלתה בידם. יש מושג שאנחנו באתגרים בחינוך, יש לנו ברוך השם כל כך הרבה בוגרים של הקורסים שלנו ותלמידים, שכבר מכירים את המושג שאני הולך לדבר עליו. זה נקרא מבנה הבית החינוכי. מהו מבנה הבית החינוכי? בית, המאפיין שלו זה קודם כל שצריך שתהיה לו קרקע יציבה. נכון? הרי הדבר הראשון שעושים מהנדסים, כשמגיעים לאתר בנייה, זה בדיקות בקרקע. לראות האם הקרקע הזו, מה היא מסוגלת להחזיק? מה עומק היסודות? מה גובה המבנה שאתה בונה עליו? באיזה תנאים איזה אוויר הוא יכול לעמוד? באיזה תנאים לא? מבנה. אחר כך, יש את הקירות של הבית. הקירות. אחרי שבנית הקירות, אחרי שיש לך כבר קורת גג ויש לך מבנה על קרקע יציבה, יש את התוכן של הבית. אוקיי, מה עושים בבית הזה? אם בית נשאר שומם, אין מה לעשות איתו. אז הקרקע, אנחנו מגדירים אותה, זה גילוי היחיבה. מבנה הבית החינוכי, העיקר, נקרא לזה, עיקר הנהגת הבית מושתתת על שלושה חלקים. החלק הראשון, וזה הבסיס לכל יציבות הנפש, זה גילוי היחיבה. הקירות, הם מסמלים את המשמעת, אלה בעצם הגבולות, ילד בלי גבולות. אנשים חושבים שילד בלי גבולות הוא גדל פרי אדם. זה נכון. אבל זה החלק, זה החלק הקטן שבנזקים של ילד בלי משמעת. כי ילד בלי משמעת הוא גדל בלי יציבות הנפש, הוא ילד שגדל בלי מוכנות או הכנה ליראת שמיים. יש עם זה המון המון בעיות. בוא נאמר שיש עוד דבר אחד. החלק של התוכן של הבית. התוכן הוא בעצם העידוד. עידוד פירושו של דבר שאני מייצר אווירה שאני מרוצה מהילדים. בדיוק ההפך ממה שדיברנו בפתיח. בפתיח דיברנו על זה שהרבה הורים מאוכזבים. וגם אם אתה לא מדבר, שזה קודם כל רצוי מאוד, אבל הרבה פעמים אתה משדר בהנהגה שלך בבית, שאתה מאוכזב מהילדים. וזה לא דבר טוב. אבל הרבה הורים, תשמע, אתה לא אומר פה חידוש גדול. אנחנו יודעים שעידוד זה דבר שמקדם את הילד. אבל הרבה הורים אומרים, ניסינו, ולא עלת בידינו. איפה הבעיה? אני אתן דוגמה שמובאת בחוברת שלי, פרקי יסוד בחינוך הילדים. יוסי, ילד בן 10. ילד שאמא כל הזמן גוערת בו, למה החדר שלך לא מסודר? תסדר, תסדר, ושום דבר לא עוזר. כל הזמן בלגן. יום אחד, אמא חוזרת מהעבודה. ויוסי פותח את הדלת, מושיט לה יד ואומר לה, אמא, עשיתי לך הפתעה. טוב, היא נותנת לו יד, הוא מושך אותה לכיוון החדר. פותחת את הדלת ווואו. הכל מסודר בצורה יפה. הסדין מתוח על המיטה, השמיכה מקופלת, הספרים מסודרים על המדף, הבגדים בארון, שום דבר לא זרוק על הרצפה, מגירות הצעצועים מסודרות, ממוינות. ופתאום היא נזכרת. רגע. מה למדתי בכל ספרי החינוך? מה שמעתי בכל ההרצאות? שצריך לחכות להזדמנות, שבה הילד כן פעל נכון, ולשבח אותו. ואז היא אומרת, בוא נעשה את זה, אבל מכל הלב, כמו שצריך. והיא מרימה אותו, ואומרת לו, כל הכבוד, יוסי, איזה גיבור אתה, מלאך שלי, איך חשבת על אמא? כמה שימחת אותי, איזה ילד מיוחד אתה, אתה נפלא, אתה... היא מתקשרת לאבא ומספרת לו ולחברות ובגינה ווואו, וואו, איזה עסק. כמובן שהתוצאה לא אחרה להגיע. למחרת היא שווה מהעבודה. ושוב יוסי פותח את הדלת. ובחיוך גדול יותר אומר, אמא, בואי תראי את החדר. והיא רואה שהוא מסודר, והיא מנצלת את זה ליישום העיקרון שהיא למדה. בוא נעודד את הילד, כל הכבוד, מתוק שלי, צדיק שלי, איזה מלאך אתה, איזה גיבור, אני יודעת כמה זה היה לך קשה, כל הכבוד. אבל, אתם יודעים מה קרה אחרי 5 ימים? ביום השישי אמא פתחה את הדלת, ויוסי לא היה שם, ולא חיכה בהפתעה, ולא הושיט יד, וכשהיא נכנסה לחדר, שומו שמיים. כמו בימים הטובים. הפיג'אמה על הרצפה, מגירות המשחקים חצי בחוץ, משחקים פזורים ברצפה, בגדים תלויים על הכיסא באופן לא נכון. אז היא מתוסכלת. למה זה לא יחזיק מעמד? למה הוא יתקדם 5-6 ימים וזהו? אז אומרת לי, יוסי, יוסי, למה החדר כל כך מבולגן? כבר סידרת כל כך יפה, לא חבל? ויוסי עושה פרצוף כזה, כועס אפילו, ואומר, לא, אני כוח לסדר, מה קרה? הרבה הורים שנקטו בשיטה הזו, מדווחים שההתנערות של הילד אחרי תקופת ההתעלות, היא הרבה יותר חריפה, והתסכול שלו אל מול האכזבה שלנו, מזה שהחדר לא מסודר, התסכול של הילד גובר. כאילו הילד מרגיש שאנחנו עושים לו עוול, בזה שאנחנו מבקשים שהחדר יהיה מסודר, הרבה הרבה יותר חזק וחריף ממה שהוא הרגיש לפני כן. ממה זה נובע? שימו לב למה שנסביר בדקות הקרובות. מה שאמא עשתה כאן זה תהליך שנקרא עיוות תפיסת העולם של הילד, או עיוות סולם הערכים של הילד. ילד מחויב לסדר את החדר שלו, הוא לא עושה טובה לאף אחד. אליבא דאמת, אתה גדל בבית הזה, בבית הזה יש חוקים, יש כללים, החדר שלך צריך להיות מסודר, לא ייתכן שהפיג'מה שלך תהיה זרוקה כל יום על הרצפה במרכז החדר. לא ייתכן. לא ייתכן שאתה מוציא משחק והוא יהיה מפוזר ולא יאסף בערב. לא ייתכן. זו האמת. ובגלל שאנחנו דור של פחדנים, ואנחנו רועדים מהצל של עצמנו ומהצל של הילדים, אין לנו את הביטחון הפנימי, הרגוע. אני לא מדבר על הורים שהם נוקטים באלימות, בצעקות, בעונשים. זה כל קלגס יודע לעשות. אני מדבר על משמעת בריאה, על סמכות, על זה שאבא אומר, אתה תסדר את החדר. לא בזה שהוא מאיים עליו עם איזה עונש, או שהוא מפתה אותו לאיזה פרס בסוף המבצע, לא, לא, לא. אתה תסדר את החדר, כי אתה תסדר אותו, זה ברור. הורים כאלה, לצערנו הרב, הולכים ונכחדים כבר. כמעט לא מוצאים אותם. ופתאום הילד הועיל בטובו לרדת אל העם, ולסדר את חדרו. מה עשתה אמא? אמא רצתה לעודד אותו כדי שימשיך, אבל מה היא עשתה? היא הפכה אותו לגיבור. היא הפכה אותו למלאך, וואו, מלאך שלי, גיבור שלי, אני יודעת כמה זה היה לך קשה. היא בידיים ממחישה לילד שלסדר את החדר? זה משהו הירואי. זו גבורה יוצאת דופן, זה משהו אדיר. אתה מיוחד. כל אחד שמתחיל להיות מיוחד, מתמלא בחשק, להתאמץ עוד קצת, ועוד קצת, כיף לו לשמור את ה... וואו, את התואר המיוחד הזה. אבל מה קורה אחרי תקופה? כמה כוח, כמה זמן יש לבן אדם כוח להיות מיוחד? אז הוא לא מבין, למה אמא מתוסכלת כשהחדר מבולגן? אז אני לא מלאך, אז אני לא גיבור, אז אני לא מלאך של אמא, נו. מי זה צריך לצעוק עליי? כי אמא בידיים שלה היוותה את סולם הערכים של הילד. כאילו הערך הזה של סדר חדר, זה ערך שהוא גבוה, גבוה, מעל גבוה, מעל העננים. אז אין לי כוח להיות מעל העננים, זה כבר הופך אותי למישהו שצריך לצעוק עליו, לגעור בו, ואז התסכול שלו גובר. זה קורה גם אצל רבס או מורות בכיתה מול תלמידים. אני חושב שיש לך תלמיד שכל השנה ישן, מעצבן, עושה בלגן. יום אחד הוא בא, לכל תלמיד יש פעם, פעמיים כאלה בשנה. הוא בא, תופס את עצמו בידיים. פתאום הוא מקשיב בשיעור, שואל אפילו איזו שאלה טובה. עושה שיעורי בית. הרבה, בתמימותו, רוצה להודד אותו. הוא הופך אותו לגיבור לאומי. בתלמודי תורה זה קצת פחות בעיה, אבל גם זה בעייתי. אחרי תקופה כל רבה משופשף יספר לכם, צניחה. אז אתה נהיה מתוסכל על הילד. כבר הוכחת שאתה יכול, כבר הרדת לי שאתה יכול. אז אם אתה... עכשיו שאתה ככה, זה לא שאתה לא רוצה, זה לא שאתה לא יכול, אתה פשוט לא רוצה. זה לא תהליך נכון. זה נכון, אני אומר בסוגריים, שישנם פעמים מסוימות מאוד, שצריך ללמוד אותם, שבהם אנחנו קוראים לזה צריך לתת זריקת עידוד, לתת עידוד מוגבר בכמות אדירה, זה בזמנים ובמרכיבים מאוד מאוד ייחודיים. ברוב המקרים זה לא כך. מה אם כן צריכה להיות דרך העידוד הנכונה שתקדם את הילד? אני אתן משל לדבר. נניח שקנית בוסם מאוד מאוד יוקרתי. הלכת לסופר פארם, קנית בוסם, אלא מה, אין לי כל כך מושגים בזה, אבל נניח איזה בקבוקון קטן ב-800 שקל. עכשיו, את נותנת לחיצה אחת בחלל החדר נניח, ו... וואו, זה ריח טוב, משהו מדהים. מה זאת עושה חשבון פשוט רגע? אם לחיצה אחת זה ריח מדהים, מה יקרה אם אני אשים על עצמי 10 לחיצות? זה יהיה מדהים פי 10, לא? ונניח שאתה שם על עצמך 10 לחיצות. אנשים סותמים את האף לידך. למה? הרי אם לחיצה אחת זה כל כך נעים. 10 לחיצות צריך להיות נעים פי 10, חשבון פשוט, לא מתמטיקה. Simple math. מה התשובה? התשובה היא שכל היופי שבריח נעים, כשהוא מופיע בעדינות ברקע כל הזמן. ובידי פעם אפילו הוא מופסק, כדי לחדש את ההתלהבות ממנו. אני ממשיל את העידוד כמו בוסם. לתת לילד לחיצה ועוד לחיצה ועוד לחיצה ועוד לחיצה, הרסת אותו כמו שהסברתי עם המשל עם אותה אמא והילד שלה. עידוד פירושו של דבר, כל 3-4 שעות לתת לחיצה בחלל הבית. שיהיה ריח נעים. עוד לחיצה. מה זה אומר? זאת אומרת שאתה קם בבוקר, אתה רואה את הבן שלך שנייה לפני שיוצא לתלמוד תורה, אתה עוצר אותו רגע ליד הדלת, מסתכל לו בפנים, תופח לו על השכם ואומר לו, בני היקר, אני מעריך אותך שאתה יוצא ללמוד תורה. אשריך. נתת לחיצה קלה. חוזר בצהריים, אתה נותן לו איזה לטיפה על הלכי, כמה אני שמח לראות אותך בבית, כיף לי לראות אותך, נעים לי איתך. כל כמה שעות אתה זורק פה מילה טובה, פה קריצת עין, פה טפיחה על השכם, כאן איזה אמירה נחמדה. אתה בעצם כל הזמן דואג לפזר לחיצות עדינות של בוסם אל מול הילד. מה שמייצר לאורך זמן תחושה של, אתה רצוי אצלי. אתה אהוב, אתה מאורך, אני רואה בך המון טוב. זה עידוד בריא. זה עידוד שלא מקלקל את הילד, לא הופך אותו למשהו מיוחד, זו תחושה של סיפוק ונעימות שכל הזמן בחלל הבית. אשרי הבית שמתמלא בחלל הזה. אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות, לא לפני שנאמר לכם שני דברים. הדבר הראשון הוא שמספר הטלפון שלנו באולפן לשאלות שלכם אם נספיק במקבץ הבא, 03-500-9393, אני חוזר, 03-500-9393, או דרך אתר כל חי, בלשונית הודעה לשידור. דבר שני שנזכיר לכם, שגם לפני ה... כאן זה לפני ראש השנה, דיברנו כאן, נתנו איזושהי הטבה שלא כולם, לא כולם הספיקו לנצל, על הקורסים המוקלטים שלנו. זה דיסקונקי קטן שמגיע אליכם הביתה, או במייל, או בדיסקונקי עם שליח, שבעצם מכיל על גביו 15 שעות של הדרכה חינוכית. הרישיון לחנך כשמו כן, הוא אלה שכבר יש להם את זה וזה, אולי מאות ואולי אלפים, שברוך השם, שהם נותנים לנו תגובות כל כך כל כך יפות על הקורס הזה, שהוא פשוט לא פעם ולא פעמיים, ולא עשרות פעמים. שמעתי מהאנשים, או אני באופן אישי או במשרד, שהדיסק הזה פשוט שינה להם את החיים. ממש ככה. הרישיון לחנך כשמו כן הוא, זה סוג של רישיון, כמו שאי אפשר לעלות לרכב בלי רישיון, ואם הרגת מישהו אתה פושע. כך כל אחד מאיתנו, נוהג ברכב משפחתי, יש לו ילדים, הוא מנהיג אותם. תעשה רישיון קטן, תלמד את חוקי הבסיס, איך המערכת עובדת, איפה נמצאים ההילוכים, מהי דוושת הגז ומהי דוושת הבלמים, תלמד את זה. תלמד מהם התמרורים, כמה טעויות, סליחה לביטוי, אבל פטליות, שאנחנו אחרי זה צריכים היועצים להתמודד עם הנזקים שלהם לטווח ארוך. יכולת להימנע. מתקשרות אליי סבתות ואומרות, אם הייתי שומעת את מה שאתה אומר היום, לפני 30-40 שנה, הכל היה נראה אחרת. אז למה לחכות? בהשקעה קטנה, קטנה מאוד, בעלות של פגישה וחצי איתי, אתה יכול לקבל דיסקונקי של 15 שעות של הדרכה, 10 שעות ראשונות מדברות על המבנה החינוכי, על הצרכים הנפשיים של הילד, לאחר מכן 5 שעות שעוסקות רק בנושא המשמעת. לא חבל להפסיד את זה? זה, לעניות דעתי, קורס חובה לכל הורה. רישיון. יש קורס נוסף, שהוא קורס מאוד מאוד מקיף, אפשר לומר אוניברסיטה לחינוך. זה 42 שעות, לא שעות אקדמיה של 45 דקות, שעות מלאות. 42 שעות של הדרכה, פלוס חוברת, שמסכמת את החומר, מתמצתת אותו, זה מיועד או לאנשים שמעוניינים, נקרא לזה, ללמוד ממש את הכל, להבין על כל התנהגות של הילד, ממה היא נובעת, איך היא נובעת, למה היא ככה, איך היא ככה וכו'. או אפשרות אחרת, לאלו שרוצים ממש לפתח את זה כמקצוע ללימודי תעודה. חסרים לנו היום יועצים איכותיים, אמיתיים, תורניים, על דרך של תורה, שרק מי שברא את הנפש, הוא היחיד שמוסמך לתת את ההוראות איך לטפל בה. ומה שאני מעביר בקורסים האלה זה לא תורה שלי, זה מה שקיבלתי מרבותיי בחינוך, ומה שאנחנו לומדים ומה שאנחנו מעבירים הלאה. כדי שהמסורת של החינוך היהודי באמת תעבור מדור לדור. אז יש כאלו הורים שאומרים, אני רוצה ללמוד את הכל, את כל 42 שעות, אפשר לרכוש את זה או במסלול הורי, או במסלול ללימודי תעודה. שאז אתה לומד מחצית אחת, אתה מגיע לרעיון אישי אצלי, מגיעים למבחן, אחר כך עוברים למחצית ב', עושים עבודת גמר, זה נקרא לימודים מרחוק, ובסוף מקבלים תעודה לייעוץ תורני מטעם אתגרים בחינוך. אז עכשיו אנחנו נותנים מבצע לדבר הזה, 20% הנחה. חמישית מהמחיר יורד עלינו, על אתגרים בחינוך. זה מבצע לזמן מאוד 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 מוגבל. אני אתן את מספר הטלפון, ואם יש מענה אתם מבקשים את הקורס הזה, אם אין מענה אתם משאירים הודעה עם הטלפון שלכם, חוזרים אליכם. מספר הטלפון של אתגרים בחינוך 077-405-2003. 077-405-2003. אתם יכולים להתקשר עכשיו, אנחנו רוצים להפסקה קצרה של פרסומות, מיד אחריה למאזינים שכבר ממתינים על הקו, הפסקה ממש קצרצרה, ואנחנו חוזרים, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. תחרות כושר שף, התחרות הכי טעימה שהכרתם. 12 בשלנים, 4 שופטים, ורק אחד שיוכתר כשף המנצח. בהגשת אפרים קמיסר, בקרוב רק כאן בכל חי. בחסות קן ווד ורמי לוי.
קופת העיר, 100% צדקה תהורה, שינה שווה ריקם. 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים, כנסו לאתר כל חי.
רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שלום, ערב טוב למאזינה של הקו, בבקשה. לקו, נפלה משידור, עד שהיא תחזור לשידור 03-593-93. עד שהיא תחזור לשידור, אני רוצה להקריא שאלה שנשלחה אלינו דרך האתר, והיא עוסקת בנושא של שיעורי בית. תלמיד שמתעצל בשיעורי בית, מה אפשר לעזור לו? צריך לדעת באופן כללי שלא כל ילד, קודם כל באופן טבעי, לאף אחד אין חשק להכין שיעורי בית. זה נורמלי, וזה כולנו מסכימים עם זה. עכשיו, הרבה פעמים בגיל הרך יותר, אני מדבר על גיל 6, 7, 8, כאילו הילד מתאפיין בעצלנות, אין לו כוח לכתוב, או הוא לא ממלא עבודות, או בגן אפילו, מתחילים ציורים ומיד מפסיק, מיד מתייאש. הרבה פעמים יש נטייה חכמולוגית כזו לגננות, או למורות, או למורים, להגיד, יש כאן בעיה רגשית, יש כאן בעיה כזו, כזו, התחיית סיפוקים, הוא לא יכול לשמור על קשב, לא יכול למלא משימות. לפי שאתם רצים לבדוק את כל הנושא הזה, תבדקו את נושא של חגורת הכתפיים, או את האחיזה של הילד בעיפרון. ישנם תלמידים, כדאי שיש מקצוע יראה את זה, אבל ישנם תלמידים, ילדים, שלא מחזיקים את העיפרון, נכון? וזה מעייף אותם מאוד. עכשיו, הילד לא מספיק גדול בשביל להבין שיש בעיה באחיזה שלו. הוא לא מבין מבחינתו. קשה לי לכתוב, אני מתעייף, אין לי כוח. אז חוץ מזה שאין לו כוח באופן טבעי, כי זה באמת מעצבן שיעורי בית. ויש כאלה הורים ומורים, או הורים שדורשים, או מורים שמנדבים מסות של שיעורי בית, שזה כבר כולי אלמה מבינים, מה שאנחנו צעקנו לפני 10 ו-12 שנה, גם היום לכולי אלמה גם הם כבר מבינים שזה נזק עצום לילדים. או כאלה שרוצים בייביסיטר זול, כדי שהילדים יהיו עסוקים גם אחרי הלימודים. אז הילד מתעייף. צריך לבדוק את האחיזה שלו. האם הוא אוחז את היפרון בשתי אצבעות, שזה מאוד מעייף, או בשלוש. וגם אם בשלוש אצבעות, איך הוא אוחז? יש אפשרות לתת לילד היפרון, כל כך מקוצר ומחודד, שהגובה שלו בערך סנטימטר. לתת לו לכתוב, ואז זה מאלץ אותו להחזיק את העיפרון בשלושת האצבעות, וזה מרגיל אותו לאט לאט לאחיזה נכונה. אז אני אומר, חשוב שיש מקצוע שעוסק בנושא של מוטוריקה עדינה וגסה וכדומה, שיבדוק את העניין הזה, ולראות האם הילד לא מתעייף בכתיבתו, עקב זה שהוא לא מחזיק נכון את העיפרון, או אולי יש קושי בחגורת הכתפיים, אז לא מיד לייצר, לפעמים שילדים שעוברים תהליך אכזרי, באמת, מהגן, עולים על הבעיה רק בגיל 10, אבל הילד הזה 5 שנים ספג כל הזמן תחושות, מכל הסובבים אותו, שהוא מבולגן, שהוא לא טוב, שהוא לא מצליח, שהוא לא עושה. למה? זה חבל. אני רוצה להתייחס לעוד בעיה מאוד נפוצה. בעיה של שקרים. הרבה הורים מתלוננים, הילד שלי שקרן, הבת שלי שקרנית. שאלתי אותה, עשית שיעורי בית? היא אומרת לי, כן, בטח, או אין לנו שיעורי בית. בסוף אני בודקת, אני רואה שכבר 3 ימים היא לא עשתה. או הילד שלי, לא יודע מה, שיקר, הוא סיפר היום שהיה אצלהם כך וכך בתלמוד תורה, וזה לא נכון. כל מיני סיפורים. אני רוצה שתדעו לעשות את ההבחנה בין שקרים לבין סיפורי בדיות. אני אסביר. אני חושב שפעם אפילו ייחדנו לזה תוכנית שלמה. אולי אפילו תסקית, תעשינו לזה, אני זוכר. אני אומר את העיקרון הזה, כי הטעות כל כך נפוצה, והפתרון שלה כל כך פשוט, אם רק נבין אותו. אצלנו המבוגרים, יש דיכוטומיה מאוד ברורה, בין העולם המציאותי, הריאלי נקרא לזה כך, לבין העולם הדמיוני. כל אחד מאיתנו יש לו כמה דקות ביום, שהוא עוצם את העיניים ואומר, כמה טוב היה אילו נקודותיים, ומכאן כל אחד לוקח את זה לאן שהוא צריך. הילדים חיים רוב הזמן בעולם של דמיון. כוח הדמיון הוא הכוח שמייצר מציאות. זו תורה שאפשר לדבר עליה שעות. אני אגב מדבר עליה בקורס הגדול שלי. יסודות החינוך הוא נקרא. כוח הדמיון הוא בעצם הכוח שמייצר מציאות. אנשים חושבים שהאחים רייט המציאו את המטוס. כי הם המציאו את המטוס הראשון. זה לא נכון. אתם יודעים באיזה שלב בבריאה המטוס הומצא? כשעמד אותו אדם פרה-היסטורי, בנקרת הצור על ראש ההר, וראה את הנשרים פורסים כנף ומתעופפים, ואמר לעצמו, וואו, כמה כיף היה לי, אילו הייתי פורס כנפיים, ויכול לעבור ממדינה למדינה. ביום שהוצאת הדמיון, בקרב הלב האנושי, שם בעצם הוחל תהליך ייצורו של המטוס הראשון. אתם מבינים את זה? כשאדם נכנס בקיץ לחדר, לפני 200 שנה, לא יודע כמה זמן, ואמר, וואו, אם היה איזה חדר אחד שאתה נכנס, ופתאום שם זה כמו חורף. כשהוצאת הדמיון, שם החלה המצאתו של המזגן. כוח הדמיון אצל ילדים, יש הורים שמלגלגים על זה. מלגלגים עליי, אתה מדומיין, אתה חולמני, אתה לא מבין כלום. אין לשער ולתאר איזה נזק. הם יוצרים לילד שלהם. אסור לפגוע בדמיון של ילד. ילד הולך ברחוב ומדמיין שבא אריה וטרף אותו והוא נלחם איתו וסילק אותו והשכן ההוא הגיע ואמר כן אני ראיתי, מדמיין את זה בדרך מהתלמוד תורה הביתה, מגיע הביתה ומספר את זה כסיפור דברים שהיה, ואנחנו אומרים לו אתה שקרן, אתה מדומיין, כל היום שקרים. זה לא שקר. ילד שבא הביתה ומספר שהיום הרבי נתן לו מחמאה ונתן לו סוכריה והוא התנהג הכי טוב, ואבא מתקשר לרבי והרבי אומר לו זה היה היום הכי גרוע שלו, אני לא יודע על מה הוא מדבר. אז אבא אומר, הילד שלי שקרן. טעות. הילד שלך מדמיין כל היום, מדמיין מציאויות, ומתשטש לו הגבול בין המציאות לדמיון. ושם אנחנו נופלים. אז מה זה שקר אמיתי? זה כבר משהו שלא אוכל להסביר בתוכנית הזו, כי הזמן הולך וקצר, ואני רוצה לתת חצי הסבר. אבל לפחות מה נבין מה הוא לא שקר אצל ילד. ילד אומר, עשית שיעורי בית? כן, עשיתי. בסוף מתברר שהוא לא עשה. זה לא שקר. זה כמו שאשתך שואלת, שילמת את החשבון חשמל, עברת בדואר? אתה אומר לה, לא. למה לא? כי היה סיפורים. סיפורים אתה מוכר. אם היית צריך לקנות איזה מכשיר טכנולוגי חדש, היית עומד בתור ומחכה, והיית קונה אותו. נכון? אז למה לא שילמת חשמל? למה לא נכנסת לסדר את הארנונה בעירייה? אתה מספר סיפורים. סיפורים אתה מספר. אתה שקרן? לא, אני לא שקרן. אז לפחות בוא תדיו לבא מן הדין להיות כנידון. לפחות אל תהפוך את הבן שלך לשקרן. לפחות אותו אל תהפוך לשקרן. תזכרו, הגבולות בין הדמיון למציאות, בין הדמיון למציאות אצל ילדים, מטושטש מאוד מאוד מאוד, לא כמו אצלנו המבוגרים, ואין לדון את זה כשקר. זהו, מאזינים יקרים, כפי שאתם שומעים, אנחנו כבר לקראת סיום תוכניתנו. אז נזכיר ונאמר לכם שיש לנו מבצע על כל מגוון הקורסים המוקלטים שלנו, 20% הנחה בטלפון 077-405-2003. אני חוזר, 077-405-2003. כמו כן, כתובת המייל האישית שלי היא אברהם, פעמיים M18, strudelgmail.com. תודה רבה, מאזינים יקרים. נשוב ונשתמע בשבוע הבא. עד אז, המשך האזנה הרבה ולילה טוב.
בשיחה עם האור שבחיים, ומיד אחר כך, הגאון הרב ישראל מאיר לאו עם פנינים לשבת. ב-2, שיחתו של מגיד המישרים, הרב ברוך רוזנבלום. ב-3, שיעור מפי המשפיע, הרב אלימלך בידרמן. ומיד אחר כך, שיחה לשבת מפי הגאון הרב משה חיים לאו. מתכוננים לשבת, עם כל חי.
קופת העיר, 100% צדקה תהורה, שינה שווה ריקם, 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים, כנסו לאתר כל חי.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
חייבים חופש מהחגים. ברשת מלונות ציפורי קלאס חושבים עליכם. חופשה במלון ציפורי בכפר בחפץ חיים ובמלון ציפורי בכנרת בטבריה במחירים חסרי תקדים. בנוסף, בסופש הקרוב שבת בראשית בציפורי בכנרת מתחילים את השנה עם כוחות מחודשים יחד עם המרצה הנודע הרב חיים זעיד. הרצאות, פינוקים, ארוחות שף, זיץ ליל שישי, מנוחה ורוגע לגוף ולנשמה. הזמינו עכשיו, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
כוכבית 3044. עכשיו בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש דגם 20178, המכונה היחידה עם תפריט וצג בעברית, דירוגי בניקיון ובייצור בלעדי של חברת בוש העולמית לרשת חשמל הקרן. לרכישה ייכנסו לסניפים או חייגו כוכבית 2757.
חשמל הקרן, עושים לכם מחיר. משי מחשבים, חנות המחשבים של קניון רמות. כל דגמי המחשבים וציוד ההיקפי, מחירים ושירות ללא תחרות. משי מחשבים, קניון רמות בקומה השנייה, 025699181, 025699181.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי.